שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ב במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בתחתית העמוד הקודם. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נלמד שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה זה הרישה של המשנה, והיא עוסקת בהנאה מנכסים של עבודה זרה. כלומר, כשיש לעבודה זרה או לארגון שלהם כל מיני נכסים כמו בית מרחץ או חצר, אומרת המשנה שבניגוד למקדש, ששם כל דבר ששייך למקדש גם יש עליו דין של הקדש, בעבודה זרה זה לא כך, אלא מה שמשמש בפועל את עבודה זרה אסור ליהנות ממנו, אבל משאר הנכסים של עבודה זרה אין שום בעיה ליהנות. לכן אם יש לעבודה זרה איזה בריכה או חצר, מותר להיכנס לשם. עכשיו, כל זה דווקא כשנהנים מהם בחינם, אבל אם צריך לשלם להם על זה, כיוון שהכסף הזה הולך לכמרים וזה מחזק את העבודה זרה, אז אמנם אין בעיה ליהנות מאותם נכסים, אבל כמובן שיש כאן בעיה שהוא מהנה את העבודה זרה ומחזק אותה. לכן אומרת המשנה שבחינה מותר, אבל בתשלום אסור. זה הרישה של הרישה. אחרי זה בסיפה של הרישה אומרת המשנה שאם הנכס הזה משותף גם לעבודה זרה וגם לאדם רגיל, אז כאן אומרת המשנה שאין איסור לשלם. הראשונים קצת מגבלים את היתר הזה. למשל רשי אומר שזה דווקא כשזה לא תשלום מלא, אלא רק תשלום סמלי, כך שאי אפשר לומר שהוא מהנה את העבודה זרה, כיוון שהוא נהנה יותר ממה שהוא משלם. עד כאן המשנה, ועכשיו בא אביי ומבאר קצת יותר בדיוק למי מותר לשלם ולמי לא, ויש שתי גרסאות במה שאביי אמר. הגרסה הראשונה היא שהוא בא להקל, והוא אומר שגם מה שאמרנו בהתחלה שאסור לשלם להם, זה דווקא כשאתה משלם לכמרים של העבודה זרה. אבל אם הכסף לא הולך לכמרים, אלא לאיזשהו אדם שמתפעל את אותו בית מרחץ למשל, אז בזה אין איסור. עכשיו, כיוון שבזה אין איסור, אז כל שכן שבמקרה שאמרנו בסוף שהנכס משותף לעבודה זרה ולאדם נוסף, כמובן שגם אז לפי הבעיה מותר כשהכסף לא הולך לכמרים. זאת גרסה ראשונה. לפי הגרסה השנייה, הבעיה דווקא בא להחמיר, והוא מדבר לא על הרישה של הרישה, אלא על הסיפה של הרישה. שם אמרנו שאם הנכס משותף אז מותר, ובא הבעיה ומקביל את זה שמותר לשלם דווקא לשותף, אבל לא לכמרים. עכשיו, לפי הגרסה הזאת, לגבי הרישה של הרישה, שם הכל שייך לעבודה זרה, אז ברור שלכמרים אסור לשלם, אבל לא ברור מה הדין האם מותר לשלם לאדם אחר, כמו שאמרנו לפי הגרסה הראשונה. עד כאן הסוגיה הראשונה, שהיא כאמור עסקה ברישה של המשנה, ועכשיו אנחנו עוברים לסיפה של המשנה. בסיפה המשנה עוברת לנושא אחר לגמרי שגם הזכרנו אותו אתמול, וזה ממתי עבודה זרה הופכת להיות אסורה בהנאה. האם כבר מהשלב שבו מכינים את העבודה זרה, או רק משלב שבו מישהו עובד את העבודה זרה בפועל. אתמול רק הזכרנו שיש מחלוקת כזאת כשעסקנו באבנים שזורקים למרקוליס. היום נראה את המחלוקת עצמה ואת המקורות שלה. אז המשנה מביאה דעה אחת, אבל הברייתא מיד מביאה את שתי הדעות, וזה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. שניהם אומרים שזה תלוי האם זה עבודה זרה של יהודי או גוי, אבל הם חולקים לאיזה כיוון. כלומר, רבי ישמעאל אומר שעבודה זרה של יהודי מיד נהיית אסורה, לעומת זאת עבודה זרה של גוי נאסרת רק כשעובדים אותה. זה דעת רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר בדיוק הפוך, של גוי נאסרת מיד, של יהודי נאסרת רק כשהיא נעבדת. אז שוב, רבי ישמעאל אומר של יהודי מיד וגוי כשתעבד, רבי עקיבא אומר, וזה גם המשנה שלנו, של גוי מיד ושל יהודי כשתעבד. אז זאת המחלוקת, ועכשיו בעשר שורות האחרונות של העמוד הקודם, וכמעט לאורך כל עמוד א', ננסה לברר את המקורות של המחלוקת. כשאנחנו צריכים לברר בעצם ארבעה מקורות, גוי ויהודי לרבי ישמעאל וגוי ויהודי לרבי עקיבא, כשלכל מקור גם נביא את התגובה של הצד השני וגם את התגובה לתגובה, לכן זה ייקח קצת זמן, כדאי מאוד לראות את הסיכום בתרשים באתר. הסדר בגמרא זה כמו שהרגע אמרנו, גוי יהודי, גוי יהודי, אנחנו קצת נשנה את זה ונלמד גוי לרבי ישמעאל ולרבי עקיבא, ואחרי זה יהודי גם לרבי ישמעאל ולרבי עקיבא. אז כאמור אנחנו מתחילים לברר מקורות לגבי עבודה זרה של גוי, מניין של רבי ישמעאל זה רק כשהיא תעבד, ולרבי עקיבא היא נאסרת מיד. עכשיו, לפני שנראה את המקורות, נדגיש שהנושא שלנו זה עבודה זרה עצמה, אבל לגבי כלים של עבודה זרה, לפחות לגבי הגויים, זה ברור לפי כולם שהם נאסרים רק שיעבדו. מה זה כלים של עבודה זרה? למשל מחתה ששמים בקטורת בשביל להקטיר לפני עבודה זרה. עכשיו, מאיפה יודעים שבכלים זה רק מכשזה יעבד בפועל? כי כתוב, הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. אז בפסוק מפורש שזה דווקא כשהם עבדו ולא סתם שהקדישו אותם לעבודה זרה, ולמרות שהפסוק בכלל לא מדבר על כלים אלא על מקומות, אומרת הגמרא, כיוון שלא יכול להיות שזה מדבר על המקום, אז צנאו עניין לכלים. למה לא יכול להיות שזה מדבר על מקום? כי הרי מקום, כמו הר למשל, לא נאסר בעבודה זרה. ממילא אנחנו אומרים שהפסוק מדבר שצריך לאבד את הכלים מכל אותם מקומות, וכאמור כתוב אשר עבדו שם, משמע שזה דווקא אחרי שעבדו ולא כשרק הקדישו אותם. אז זה לגבי כלים של עבודה זרה של גויים, וזה מוסכם על כולם. המחלוקת היא האם צריך ללמוד מכלים לעבודה זרה עצמה. לפי רבי עקיבא לא, אבל לפי רבי ישמעאל כן, ולכן לפי רבי ישמעאל גם עבודה זרה עצמה נאסרת רק כשהיא תעבד. איך הוא לומד מכלים לעבודה זרה עצמה? הוא עושה את זה על ידי קש ממש מהמשך של אותו פסוק. בפסוק שקראנו, הבית תעבדון את כל המקומות האלה אשר עבדו שם הגויים, כתוב בהמשך, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם. אז המילה אותם, כמו שכבר דרשנו, מתייחסת לכלים, ואלוהיהם זה עבודה זרה עצמה, אז יש כאן הקש בין הכלים לבין העבודה זרה עצמה, ששניהם זה רק שתעבד, זה דעת רבי ישמעאל, לעומת זאת רבי עקיבא אומר שאין הקש כזה, כיוון שיש את המילה את לפני אלוהיהם, כלומר כתוב, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, המילה את מפסיקה בין אותם לבין אלוהיהם, ולא עושים את ההקש הזה. אז בינתיים יש לנו מקור לכלים לפי כולם, שזה רק שעבדו בהם בפועל, לפי רבי ישמעאל, מזה למדנו גם לעבודה זרה עצמה, ולפי רבי עקיבא לא, ועכשיו צריך מקור לרבי עקיבא, מניין שלדעתו עבודה זרה כן נאסרת מיד. זה נמצא שורה אחת לפני השורות הרחבות, הוא לומד את זה מהפסוק, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, כשהוא דורש את המילה פסל לא רק כשם עצם, אלא גם כפועל. כלומר, ברגע שגמרו לפסול את הפסל, מיד הוא נאסר, ולא רק שעובדים אותו. זה המקור של רבי עקיבא, ומה רבי ישמעאל דורש מזה? הוא גם מבין שזה גם פועל, והוא דורש את זה כמו בברייתא של רב יוסף, שזה לא רק מלשון לפסל, אלא מלשון נפסול, כלומר לבטל. וזה בא ללמד שגוי יכול לפסול, כלומר לבטל את העבודה זרה שלו. זה מה שרבי ישמעאל לומד מהמקור של רבי עקיבא. ממילא עכשיו צריך להשלים מאיפה רבי עקיבא ילמד שגוי יכול לבטל את עבודה זרה שלו, אומרת הגמרא שגם את זה הוא לומד מאותו פסוק, כי את פסילי אלוהיהם אפשר לדרוש לשני הדברים, גם כשזה נאסר מיד כשזה נעשה פסל, וגם שגוי יכול לפסול, כלומר לבטל את העבודה זרה. ומאיפה הוא לומד שאפשר ללמוד שני דברים מאותו פסוק? את זה הוא לומד ממשך הפסוק. כתוב שם, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. עכשיו ברור שבפשט הפסוק אומר גם לא לחמוד וגם לא לקחת, אבל הוא דורש את זה כאילו שכתוב לא לחמוד פסיק ולקחת לך, כלומר שמותר לקחת. זה יכול להיות שמצד אחד אסור לחמוד ומצד שני מותר לקחת, אלא זה בא ללמד שיש פה בעצם שני סיפורים בפסוק. סיפור אחד זה כשהפסל אסור, וסיפור שני זה כשהפסל מותר. הפסל אסור מיד אחרי שהגוי עשה אותו, אבל הפסל מותר אחרי שהגוי מחליט לבטל אותו, וגם את זה לומדים מפסילי אלוהם מלשון לפסול, כלומר לבטל. עד כאן ראינו את המקורות של רבי ישמעאל ושל רבי עקיבא לגבי פסל של גוי, כששוב רבי ישמעאל אומר שהוא נאסר כשהוא יעבד, ורבי עקיבא אומר שהוא נאסר מיד. רבי ישמעאל למד את זה בגזרה שווה מכלים, שגם הם נאסרים כשהם יעבדו, ורבי עקיבא למד שהוא נאסר מיד מפסילי אלוהיהם. עכשיו אנחנו עוברים למקורות לגבי פסל של יהודי, שכאן כמה דעות מתחלפות. רבי ישמעאל אומר שזה נאסר מיד, ורבי עקיבא אומר שזה נאסר רק כשזה יעבד. אז מה המקור של רבי ישמעאל? זה מחזיר אותנו לשורה השמינית מתחילת העמוד. כאן הגמרא מציע שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שזה סברה, כי כיוון שצריך פסוק לגוי ללמד שזה נאסר רק שזה יעבד, אז כנראה ששל יהודי נאסר מיד, אחרת לא היה צריך את הפסוק של הגוי. זאת הצעה הראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה. אולי אחרי שלמדנו אצל גוי, זה בא ללמד שגם אצל יהודי זה נאסר רק שזה יעבד ולא מיד. לכן הגמרא מציעה הצעה שנייה שצריך ללמוד את זה מפסוקים. הגמרא מביאה שני פסוקים די דומים שבשניהם יש את הפועל של עשיית הפסל, ומיד אחרי זה תיאור של החטא של האדם. פסוק אחד זה ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, פסוק אחר זה ארור האיש אשר יעשה פסל. משני הפסוקים הגמרא רוצה ללמוד שהחטא והארור מתחילים מיד אחרי עשיית הפסל, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת החטא מתחיל מיד אחרי עשיית הפסל, אבל האיסור של הפסל עצמו אולי מתחיל רק שהוא יעבד. אז מזה אי אפשר ללמוד, אבל אומרת הגמרא אפשר ללמוד את זה מהמשך הפסוק השני. אחרי שאמרנו שכתוב ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, כתוב תועבת השם ושם בסתר. אז הנה אנחנו רואים שמיד אחרי עשייה הפסל נהיה תועבת השם, כלומר הוא נאסר מיד. זה המקור של רבי ישמעאל. לעומת זאת רבי עקיבא אומר שלא צריך לומר שזה נהיה תועבת השם מיד אחרי עשייה, אלא שהעשייה מביאה לזה שבעתיד זה יהיה תועבת השם. מתי? רק שיעבדו את זה בפועל. כך דוחה רבי עקיבא את הלימוד של רבי ישמעאל. ועכשיו מה המקור של רבי עקיבא עצמו? אומרת הגמרא בשורה השישית בשורות הרחבות, רבי עקיבא לומד שזה נאסר רק שזה יעבד מאותו פסוק עצמו. כאמור, הסוף של הפסוק זה תועבת השם ושם בסתר. ודורש רבי עקיבא מתי זה נעשה תועבת השם? רק שמתקיים ההמשך של ושם בסתר. מה זה ושם בסתר? זה רמז ליהודי שעובד עבודה זרה, שהוא מן הסתם לא עושה את זה בגלוי, אלא בסתר. כלומר, מתי נאסרת עבודה זרה של יהודי? רק שהוא עובד אותה בפועל. זה הלימוד של רבי עקיבא. עכשיו, מה רבי ישמעאל יענה על זה? הוא אומר שמבשם בסתר לומדים משהו אחר, לומדים שצריך לגנוז את העבודה זרה של יהודי, כי אי אפשר לבטל אותה. עכשיו, ממילא צריך לענות מאיפה רבי עקיבא ילמד את הדין הזה? הוא אומר שלומדים את זה מהקש למזבח. כתוב לא תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם, אז יש פה היקש בין האשרה לבין המזבח, והוא דורש שכמו שהמזבח שקוע בתוך האדמה, גם את העבודה זרה צריך להשקיע, לגנוז בתוך האדמה. זה התחייה של רבי עקיבא על התחייה של רבי ישמעאל, ומה רבי ישמעאל עונה? הוא לומד מהקש הזה בין השירה לבין המזבח, לימוד יותר אגדתי, שכשמעמידים דיין שהוא לא אגון, כשיש תלמידי חכמים במקום, זה כמו להעמיד השירה אצל מזבח השם. וזה הגענו למילים באי רב אמנונה, זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', סיימנו לראות את המקורות ואת התחיות ואת התשובות לתחיות של רבי ישמעאל ורבי עקיבא לעבודה זרה של גוי ושל יהודי, שלפי רבי ישמעאל של יהודי נאסר מיד ושל גוי כשזה יעבד, ולפי רבי עקיבא להפך, עד כאן הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית, שכאמור מתחילה בשליש התחתון של עמוד א', נראה אוסף של שלוש אי-בעיות, כלומר שלוש שאלות, כשבשאלה הראשונה יש שתי גרסות מה הייתה השאלה, לפי הגרסה הראשונה השאלה ממש קשורה לנושא שעכשיו למדנו בסוגיה השנייה, שאר השאלות כבר לא קשורות לנושא של השאלה הראשונה, אלא לנושא של ביטול עבודה זרה. אז אנחנו מתחילים בשאלה הראשונה, זו שאלה של רב אמנונה, וכאמור יש שתי גרסאות מה הייתה השאלה. לפי הגרסה הראשונה כאמור השאלה היא המשך ישיר לסוגיה שעכשיו למדנו. למדנו עכשיו שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא ממתי עבודה זרה עצמה נאסרת, מיד או רק שהיא תעבד. זה לגבי העבודה זרה עצמה, לגבי כלי עבודה זרה של גויים אמרנו שלפי כולם הם נאסרים רק שהם יעבדו, והשאלה של רב אמנונה זה מה הדין לגבי כלי עבודה זרה של יהודים. עכשיו השאלה הזאת רלוונטית רק לפי רבי ישמעאל, כי לפי רבי עקיבא שעבודה זרה עצמה של יהודים נאסרת רק שהיא תעבד, אז ברור שגם הכלים לא יהיו חמורים יותר, לכן ברור שגם הכלים זה רק שהם יעבדו. השאלה של רב אמנונה זה לרבי ישמעאל, כי לדעתו עבודה זרה של יהודים נאסרת מיד, והשאלה היא האם גם הכלים נאסרים מיד, או שהכלים זה כמו כלים של גויים שהם נאסרים רק שיעבדו. זאת הגרסה הראשונה לשאלה של רב אמנונה, אבל אומרת הגמרא שלא סביר שזאת הייתה השאלה, כי כשרב אמנונה ניסח את השאלה הוא לא שאל מה הדין לגבי כלי חדש שעשו לעבודה זרה, אלא הוא שאל מה הדין לגבי כלי ברזל שנשבר ואז ריתחו אותו לעבודה זרה. והרי אם השאלה שלו זה רק ממתי כלי נאסר, אז שישאל הכלי חדש למה הוא צריך לשאול הכלי שריתחו אותו? לכן אומרת הגמרא לא זאת השאלה, והגמרא עוברת לגרסה השנייה. לפי הגרסה השנייה אין שום קשר בין השאלה של רב אמנונה לבין הסוגיה הקודמת, אלא הוא שואל שאלה על כלי שכבר השתמשו בו וברור שהוא כבר יהיה אסור כעבודה זרה, והשאלה שלו קשורה על הדינים של ביטול עבודה זרה ולדינים של טומאת הדרבנן של עבודה זרה. לפני שנאמר מה השאלה של רב אמנונה, נקדים משהו לגבי טומאת כלים. בכל כלי שנטמע יש דין שאם שוברים את הכלי אז הוא כבר לא טמא. בכלי מתכות יש גזירה דרבנן מיוחדת שכיוון שאפשר לתקן אותם על ידי ריתוך, אז רבנן חששו שאם לאדם יהיה איזה כלי מתכת שנטמע אז הוא ישבור את הכלי וירתך אותו מחדש ואז את ההור מיד, והבעיה היא שאם אנשים יראו שהוא משתמש בכלי שרק לפני שעה היה טמא, אז הם לא ידעו שזה טהור בגלל שהוא שבר וריתך, אלא הם יחשבו שזה טהור כי הוא טבל את זה במקווה. והרי כשטובלים במקווה אי אפשר להשתמש מיד, אלא צריך לחכות עד הערב, ואז אנשים יראו שהוא משתמש מיד, אז יחשבו שגם במקווה אפשר להשתמש מיד. אז בגלל החשש הזה, רבנן תקנו שכלי מתכת שהיה טמא, ואז הוא נשבר, ואז ריתחו אותו מחדש, אז הטומאה הישנה שהייתה בו חוזרת אליו, זה גזרת הרבנן בכל טומאות הדאורייתא. עכשיו מה שרב אמנונה שואל זה האם גזרו את הגזרה הזאת גם לגבי טומאות דרבנן. עכשיו הוא שואל גם אם נאמר שבשאר טומאות דרבנן רבנן לא החמירו עד כדי כך, האם בטומאה שרבנן גזרו על הכלים של עבודה זרה הם החמירו יותר וגזרו שזה גם יחזור לטומאה הישנה כמו שהם גזרו לגבי טומאות דאורייתא? זאת הגרסה השנייה לשאלה של רב אמנונה, ולגבי זה הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן השאלה הראשונה מתוך שלושת השאלות שנראה בסוגיה הזאת, זה מביא אותנו לארבע שורות מתחתית עמוד א'. השאלה השנייה זה שאלה ששאל רבי יוחנן את רבי ינאי, וגם השאלה הזאת קשורה לביטול עבודה זרה ולטומאת עבודה זרה. והשאלה היא מה היחס בין שני הדברים האלו, כלומר מה היחס בין ביטול האיסור של העבודה זרה לבין ביטול הטומאה דרבנן של העבודה זרה. עכשיו כיוון אחד ביחס הזה ברור, כלומר בעבודה זרה ובכלי עבודה זרה שגוי יכול לבטל את האיסור, אז כיוון שהאיסור בטל גם הטומאה בטלה. השאלה של רבי יוחנן זה מה קורה בתקרובת של עבודה זרה שבה אי אפשר לבטל את האיסור, האם רק את האיסור אי אפשר לבטל אבל את הטומאה אפשר, או שגם את הטומאה אפילו שהיא רק מדרבנן אי אפשר לבטל. זאת השאלה השנייה, וגם בזה הגמרא נשארת בתיקו. השאלה השלישית נמצאת בשורה השישית בעמוד ב', זאת שאלה ששאל רבי יוסי בן שאול את רבי. דיברנו מקודם על כלים שהשתמשו בהם לעבודה זרה, שברור שכל עוד הם משתמשים בהם אסור ליהנות מהם לכל דבר אחר. אמרנו שאם זה כלים של גוי אפשר לבטל אותם, לגבי כלים של יהודים הדין לא ברור, זה מחלוקת בראשונים. בכל אופן כל זה היה לגבי כלים של עבודה זרה. מה ששואל רבי יוסי בן שאול זה מה הדין של כלים שלא השתמשו בהם לעבודה זרה, אבל השתמשו בהם להקרבת קורבנות מחוץ למקדש. עכשיו הוא לא שואל את השאלה באוויר, אלא על מקרה ספציפי של חוניו, הבן של שמעון הצדיק, שהגמרא במנחות מספרת שהוא נאלץ לברוח למצרים, אז הוא בנה שם במה והיה מקריב קורבנות. ויש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם הוא הקריב את הקורבנות לשם שמיים או לעבודה זרה. אז אם הוא הקריב לעבודה זרה, זה כמו כל כלים של עבודה זרה, ועל זה אנחנו לא מדברים. אבל לפי רב יהודה, שהוא הקריב לשמיים, שואל רבי יוסי בן שאול, האם מותר להשתמש בכלים אלו שבהם הוא השתמש? למה שיהיה אסור? כי יש משנה שאומרת שלמרות שאותה במה לא הייתה עבודה זרה, חזל אסרו על הכהנים ששימשו שם לשמש אחרי זה במקדש. לכן שואל רבי יוסי בן שאול, האם הם גזרו רק על הכהנים שיש בהם דעה והם החליטו מרצונם לשמש שם, או שחזל גזרו גם על הכלים? זאת השאלה ששאל רבי יוסי בן שאול את רבי, ורבי אמר לו שבאמת גם הכלים אסורים, והוא אמר שהיה לי ראיה מפסוק, אבל שכחתי את הראיה. עכשיו, לפני שהוא הצליח להיזכר בראיה שלו שהם אסורים, רבי יוסי בן שאול הקשה עליו מפסוק ששם משמע שהם מותרים, וכשרבי שמע את הפסוק הוא אמר, תודה רבה, הזכרת לי, דווקא מהפסוק הזה רציתי להוכיח שהם אסורים. מה הפסוק? מסופר בדברי הימים ב' שאחרי שאחז היה מלך והוא סגר את המקדש והשתמשו בכלים של המקדש לעבודה זרה, אז כשהבן שלו חזקיהו מלך הם תיארו את המקדש, ולגבי הכלים כתוב, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, הכנו והקדשנו. עכשיו, הכלים האלו, למרות שאחז השתמש בהם לעבודה זרה, אין בהם איסור תורה של כלים של עבודה זרה, כי כיוון שהם היו שייכים להקדש ולא לאחז, אז אדם לא יכול לאסור כלי שלא שייך לו. אז מהתורה ברור שהיה אפשר להשתמש בהם, והשאלה היא האם רבנן כנסו שבכל זאת לא השתמשו בהם כיוון שבעבר השתמשו בהם לעבודה זרה. אז רבי יוסי בן שאול מבין שכשכתוב שהם הכינו והקדישו את הכלים, הכוונה היא שהם טבלו את הכלים ומשכו אותם מחדש ואז השתמשו בהם. אז מכאן הוא רצה להביא ראיה נגד רבי שכשרבנן קונסים, הם לא קונסים על הכלים. זה דעת רבי יוסי בן שאול, אבל רבי אמר לו, זה בדיוק ראיה הפוכה. כשכתוב שהם הכינו והקדישו את הכלים, הכוונה היא שהם גנזו את הכלים הראשונים, והם קידשו כלים חדשים. אז אומר רבי שמכאן ראיה דווקא לשיטתי, שכשקונסים, קונסים גם על הכלים. אז אותו דבר לנושא של הכלים של בית חוניו, שלמרות שזה לא עבודה זרה, אנחנו רואים שכשרבנן קונסים לא להשתמש במשהו למקדש, הם קונסים גם על הכלים. אז בינתיים ראינו את השאלה אם קונסים על הכלים ובאנו ראיה, אבל אפשר לפרש את הראיה לכאן ולכאן. ועכשיו, ממש באמצע עמוד ב', הגמרא מנסה להביא ראיה נוספת לטובת רבי שקונסים גם על הכלים. גם הראיה הזאת זה מכלי מקדש שהשתמשו בהם לעבודה זרה, אבל כאמור אי אפשר לאסור את כלי המקדש מהתורה, כי הם לא שייכים לאף אחד, הם שייכים להשם. ולמרות זאת, כתוב שבית חשמונאי גנזו את אבני המזבח שהיוונים השתמשו בהם לעבודה זרה. אז הנה שוב אנחנו רואים ראיה לרבי שקונסים גם על הכלים. אבל את זה דוחה הגמרא שזה לא ראיה, כי כל הראיה בנויה להנחת היסוד, כמו שאמרנו, שהכלים באמת שייכים להקדש, וממילא אי אפשר לאסור אותם מהתורה, וכל הנושא זה כנס דרבנן. אבל אומרת הגמרא שכשגויים כובשים את המקדש, ההנחה הזאת כבר לא נכונה. לומדים את זה ממש כתוב ביחזקאל, ובאו בפריצים וחיללוה, שכשגויים באים וכובשים את המקדש, אז כל מה שהם לוקחים יוצא לחולין, וכבר לא שייך להקדש. אז ממילא, כשמשתמשים בהם לעבודה זרה, אז זה הופך לכלי עבודה זרה ממש מהתורה. ממילא, כיוון שזה כלי עבודה זרה מהתורה, ברור שאסור להשתמש בהם, ואין מכאן ראיה לכנס דרבנן, האם קונסים על הכלים או לא קונסים על הכלים. אז זאת התחייה לראיה השנייה לטובת רבי שאמר שקונסים על הכלים. ועכשיו רק לסיום, הגמרא מספרת למה בית חשמונאי קברו את אותם אבנים ולא פשוט הביאו גוי שישבור אותם וכך הוא יבטל את העבודה זרה. מסבירה הגמרא כי בשביל המזבח צריך אבנים שלמות, כלומר ישרות, ואם ישברו אותם זה לא יהיה ישר, ואם אחרי זה ישתמשו בברזל בשביל לישר אותם גם זה אסור, כי אסור להניף עליהם ברזל. עכשיו שואלת הגמרא, עדיין חבל על הכסף שישברו אותם, יבטלו את העבודה זרה ויקחו אותם הביתה. והגמרא גם מחזקת את השאלה מדברי רב הושעיה שאמר שאת הכסף שהיה בירושלים למרות שרובו היה הקדש, בכל זאת לא גנזו אלא השתמשו בזה לחולין, כי כמו שאמרנו, כשהגויים נכנסים, שום דבר כבר לא קדוש. אז למה כאן לא לקחו את האבנים הביתה והשתמשו בהם לחולין? עונה הגמרא, כיוון שבעבר היו משתמשים באבנים אלו לגבוה, כלומר למזבח, זה לא מכובד שעכשיו סתם השתמשו בהם בבית לשימוש של חולין, לכן החליטו לקבור את האבנים. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה זה לגבי הנכסים של עבודה זרה, שמותר להשתמש בהם אבל אסור לשלם. ראינו שתי גרסאות בדעת הבאי, לפי גרסה הראשונה לכמרים אסור לשלם אבל לאחרים מותר, ואם הנכס משותף למישהו אחר אז גם מותר. לפי הגרסה השנייה, גם כשהנכס משותף, מותר לשלם רק לשותף ולא לכמרים עצמם. סוגיה השנייה זה ממתי עבודה זרה נאסרת, כבר מההכנה או רק כשמשתמשים בה. יש הבדל בזה בין יהודי לגוי, לפי רבי ישמעאל ביהודי זה מיד, בגוי זה רק כשמשתמשים, לפי רבי עקיבא הפוך, ביהודי זה רק כשמשתמשים ובגוי זה מיד. ראינו בזה ארבעה מקורות, של גוי לרבי ישמעאל ולרבי עקיבא, של יהודי לרבי ישמעאל ולרבי עקיבא, ראינו את התגובות על המקורות ואת התגובות לתגובות. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית ראינו שלוש שאלות בנוגע לעבודה זרה. בשאלה הראשונה של רב אמנונה ראינו שתי גרסאות. לפי גרסה אחת זה קשור לסוגיה הקודמת, והוא שאל, כלים של עבודה זרה של גויים נסרים רק שהם יעבדו, אבל ממתי לפי רבי ישמעאל נסרים כלים של עבודה זרה של יהודים? לפי הגרסה השנייה הוא שאל שאלה אחרת לגמרי, כלי מתכת שהיה של עבודה זרה וממילו גם היה תמי מדרבנן, ואז הוא נשבר וריתחו אותו, אם גם כאן, כמו בתומות דאורייתא, רבנן גזרו שהוא יחזור לתומה הקודמת שלו, בזה הגמרא נשארה בתיקו. השאלה השנייה בסוגיה הייתה לגבי היחס בין ביטול העבודה זרה לבין ביטול הטומאה, כלומר, נכון שכשהאיסור עבודה זרה בטל, אז גם הטומאה בטלה, אבל האם בתיקובת שבה אי אפשר לבטל את האיסור, האם את הטומאה אפשר לבטל גם בזה הגמרא נשארה בתיקו? ושאלה שלישית, האם רבנן כנסו לא רק על הכהנים שעבדו בבית חוניו, אלא גם על הכלים? רבי אמר שכן, והגמרא הביאה שתי ראיות מכלים שהשתמשו בהם לעבודה זרה, אבל גם שם זה רק כנס דרבנן, כי הרי הכלים שייכים להקדש ורואים שם שכונסים גם על הכלים, זה כמו רבי, אבל אפשר לדחות את שתי הראיות. לגבי ראיה אחת, רבי יוסי בן שאול אומר שבאמת כן השתמשו בכלים, ולגבי הראיה השנייה, שם מדובר שהיוונים חיללו את המזבח, ובעצם כבר לא הקדש, וזה בכלל לא כנס דרבנן, אלא ממש איסור תורה, וממילא אי אפשר להוכיח משם לנושא שלנו, האם כונסים גם על הכלים, כל טוב.